אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
מציצנות, התערטלות בפומבי, חיבה עזה לכפות רגליים, התרגשות מינית מלטקס או התענגות על כל חפץ אחר. אם האקטים הללו נשמעים לכם מוכר, זה בגלל שמדובר בכמה מהסטיות המפורסמות ביותר, כשההנחה היא שמיליוני אנשים ברחבי העולם כבר התנסו או לפחות פינטזו על מין שנחשב לסוטה. בעגה הרפואית סטייה מינית מכונה פרפיליה, אולם כדי שמשיכה או נטייה מינית תוגדר כהפרעה פרפילית, עליה להפוך לאמצעי היחיד של האדם להשגת סיפוק מיני, ובדרך כלל גם לעורר בו מצוקה והפרעה לחיים התקינים. אבל מה זה בכלל אומר להיות פרפיל? מהן הפרפיליות הנפוצות ביותר? האם יש הבדל מגדרי בין נשים פרפיליות לגברים פרפילים? ומה עושים בנוגע לכל זה בחדר הטיפולים של הסקסולוג? האורח שלי היום הוא דוקטור דניאל וטלמן, סקסולוג קליני בכיר, מדריך ומטפל מיני, מרצה במכללה האקדמית בית ברל, ומטפל במרפאת יחסים, הקריה הרפואית רמב״ם ובשירותי בריאות כללית. פתיח ומתחילות.
Talk to me. Tell me your dreams. Tell me your fears.
היי, אתם על סקס אפיל. אני לא רשתת מאור, והאורח שלי היום הוא הסקסולוג והמטפל המיני דוקטור דניאל וטלמן. היי, דוקטור וטלמן, תודה רבה שבאת.
היי, בכיף.
אנחנו הולכים לדבר היום על סטיות מיניות, ואני ארצה שקודם כל תגיד לי, מה זה בכלל סטייה מינית, ומה מבדיל אותה ממשיכה מינית רגילה?
אוקיי, סטייה מינית, אנחנו מדברים על משיכה מינית לחפצים או להתנהגויות שהן לא בנורמה, שהן לא נורמטיביות. הסטייה המינית עברה ככה שינוי, פחות משתמשים במושג סטייה מינית, ונכנס המונח החדש יותר, שנקרא פרפיליה.
בעצם הכניסו את המונח הזה, כי סטייה מינית היא מונח שלילי בעצם, נכון?
סטייה מינית, בדרך כלל המושג סטייה, יש קונוטציה לא חיובית, על אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו מדברים על סטייה שהיא גם מינית. אז כן, יש לזה שיפוטיות, ערכיות, אז מצאו מילה שהיא יותר ניטרלית.
אוקיי, ומה אתה יכול לספר לי על פרפיליה?
פרפיליה, אנחנו מדברים על הגדרה שנמצאת ב-DSM. DSM זה ספר האבחונים הפסיכיאטרי האמריקאי, ופרפיליה מוגדרת כמשיכה מינית, אינטנסיבית מאוד, חזקה מאוד, בשכיחות מאוד גבוהה, לעצמים או להתנהגויות שאינן מקובלות חברתית באותה תקופה, והמשיכה הזאת והדחף הזה מלווה בפנטזיות, מלווה לפעמים בהתנהגות, וזה אמור להימשך לפחות 6 חודשים, כדי שנוכל להגדיר שיש לנו פה סטייה מינית או פרפיליה.
אהה, אוקיי. ומה הן הפרפיליות הכי מפורסמות?
ב-DSM מופיעים 8 פרפיליות, פדופיליה אולי המוכרת ביותר, אקסיביציוניזם, שזה חשיפה בציבור, בלי הסכמה של האחר, וזה מרגש אותו, סדיזם, מזוכיזם, פרוטיוריזם.
מה זה?
פרוטיוריזם. פרוטיוריזם זה להתחכך באנשים במקומות הומי אדם.
וואו.
ויש לנו טרנסווסטייט פטישיזם, בנוסף יש לנו פטישיזם, אני לא יודע אם הזכרתי, סך הכל יש לנו 8 פרפיליות שמופיעות ב-DSM הנוכחי.
איזה פרפיליות היו בעבר שלא קיימות היום? זאת אומרת, אני מניחה שהרשימה הזאת כל הזמן בשינויים.
הומוסקשואליות. שהומוסקשואליות הייתה כהפרעת מגדר והפרעה מינית הומוסקשואלית, שב-1974 או 73 היא הוצאה מתוך ה-DSM. אני ככה אקח את הזמן ואני ארחיב רגע. כאשר אנחנו מדברים על פרפיליות, על סטיות מיניות, אנחנו לא מדברים על בעיה בתפקוד המיני. קטגוריה נוספת ב-DSM זה בעיות בתפקוד המיני. אז לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על סטיות מיניות או פרפיליות.
אתה יכול להרחיב טיפה על כל פרפיליה?
כן, אני בהחלט. פדופיליה, אנחנו מדברים על משיכה מינית לילדים שטרם בגרו, בנים או בנות, בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 12.
טרם בגרו מבחינה מינית.
כן, כן. שאין להם סממני מין משניים, כמו צמיחת חזה או דברים כאלה, אז משיכה מינית, עוד נקודה בהקשר, ככה לפני שאני מרחיב עוד, אנחנו מדברים על משיכה מינית, עניין מיני בלעדי לאותו תוכן שאני מדבר עליו, והיא מאוד מאוד אינטנסיבית וחזקה. עכשיו, אז פדופיליה זה משיכה מינית לילדים, מתחת לגיל 12, פדופיל אמיתי, מה שנקרא, יש כזה דבר בספרות, truly pedophile, זה אדם שהמשיכה המינית שלו היא אך ורק לילדים. אני אבוא הלאה.
בניגוד לאנשים שיכולים לפגוע מינית בילדים, והם לאו דווקא נמשכים אליהם.
נכון, נכון. יש לנו אנשים, יש מקרים שאנשים שמבצעים עבירות מין כלפי ילדים, ואין להם, הם לא בהגדרה של פדופיליה. הם לא פדופילים, הם פוגעים מינית. אני אמשיך הלאה. יש אקסיביציוניזם, זה חשיפת איבר המין בציבור, בלי הסכמה של האחר. אנחנו לא מדברים על מופע מין או משהו כזה, שאנשים קונים כרטיסים כן, ומגיעים, כן, כן. אלא זה נעשה ללא הסכמה.
למשל,
זה...
גבר שעומד ברחוב ועם האיבר שלו בחוץ.
בדיוק, בדיוק. לרוב הוא נוגע בעצמו, מעונן את עצמו, והמצב הזה גורם לריגוש מאוד גבוה אצלו. הוא מחפש גם את התגובה, את המבוכה, את הפחד אצל הקורבן שלו. אז זה אקסיביציוניזם. ויוריזם, זה אולי הצד השני של המטבע, זה... אנשים שנהנים להציץ, אוקיי? לראות אנשים אחרים בעירום, או תוך כדי קיום יחסי מין, גם פה ללא הסכמה. לא מדובר על מישהו שהולך לפיפשאו ומשלם ומסתכל, אלא האלמנט הוא ללא הסכמה.
האדם עם המשקפת שמציץ בחלון של מישהו.
בדיוק, בדיוק. כן, אז זה לא חוקי, אוקיי? יש לנו פטישיזם, שזה משיכה מינית, עוררות מינית, לחפצים דוממים. לחפץ דומם, שמקבל אנרגיה ומשמעות מינית עבור אותו בן אדם. גם פה אנחנו יכולים להסתכל על זה ברצף. זה לא שימוש נגיד באביזרי מין או בצעצועי מין לצורך עינוג וכיף מיני, אלא הוא חייב את הדבר הזה, ולעיתים במצב הקיצון, אך ורק לדומם הזה הוא נמשך. אוקיי?
הוא חייב שהדומם יהיה בחדר, ולפעמים הדומם הוא מספיק לו.
בדיוק, בדיוק. ולפעמים הוא יעדיף את הדומם על כל קשר מיני עם מישהו אחר, אנושי. יש לנו פרפילה נוספת, שזה טרנסווסטיזם פטישיסטי, קצת דומה לקודם. אנחנו מדברים על ריגוש והנאה מינית ופורקן מיני מלבישת בגדים של המין השני. זאת אומרת, לרוב אנחנו מדברים על גברים הטרוסקשואלים, שללבוש בגדי נשים מעורר אותה מינית. מדליק אותה, מעורר אותה מינית, גם פה אם ניקח את זה על הרצף, אז אנחנו מדברים על אנשים שזו הדרך הבלעדית להגיע לריגוש מיני, להנאה מינית.
כמו מופע קולנוע של רוקי.
בדיוק, 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 נכון. ויש לנו סדיזם, שזה ריגוש והנאה מינית מגרימת סבל או השפלה לאחר, מן הסתם, אנחנו מדברים במצב שזה, אולי אני אדייק את זה בהמשך, אבל מה שמעורר את הבן אדם הזה מינית, זה גרימת סבל והשפלה לאחר. במצב הקיצון, זה הדרך הבלעדית של אותו בן אדם להגיע לריגוש והנאה מינית. עוד נקודה ככה שחשוב כבר לומר אותה, יש הבדל בין פרפיליה לבין הפרעה פרפיליה.
אז, כן, תכף נגיע בזה.
אוקיי, אז זה לגבי סדיזם ומזוכיזם, זה אולי הצד השני של המטבע, אנחנו מדברים על אדם שיש לו ריגוש מיני, הנאה מיני, ציפוק מיני, מגרימת סבל ואו השפלה לעצמו. או לעצמו, או שמישהו אחר יגרום לו כאב, סבל, ישפיל אותו, וזה מרגש אותו מיני.
בעצם חלק מהפרפיליות הן פליליות, כמו פדופיליה, וחלק הן מקובלות, כמו פטישיזם, למשל. זאת אומרת, זה לא מקובל, אבל זה לא עושה רע, לא מזיק לאף אחד.
נכון, נכון.
אז למה הכניסו את כולם לאותה רשימה?
הכניסו את כולם לאותה רשימה בגלל הממסד הפסיכיאטרי, כי חלק מה-DSM, אז אני רק אגיד, DSM זה Diagnostic Statistical Manual, אז יש גם משהו סטטיסטי, הסתברותי, שקורה אצל רוב האנשים, אז רוב האנשים לא נמשכים לאותם דברים שדיברתי עליהם כרגע, ולכן זה החריג. עכשיו, חלק גדול או חלק מהפרפיליות האלה, הם גם באות לידי ביטוי בהתנהגויות שנעשות ללא הסכמה, והן פוגעות באחר. ואז אנחנו מדברים על אקט פלילי. אני אעשה התנחת הרגע ואני אגיד, יש הרבה מאוד עבירות מין שמבוצעות על ידי אנשים שאין להם פרפיליות, אין להם סטיות מיניות, אי אפשר להגדיר אותם כאנשים עם סטייה מינית, אבל הם עברייני מין.
אז מה הסבר שלהם? מה הסבר ההתנהגותי שלהם?
יש הרבה סיבות למה אנשים פוגעים מינית, אם תרצה אני ארחיב על זה, אבל אנשים פוגעים מינית כי יש להם הזדמנות, כי זה מרגש אותם, כי הם יכולים, כי הם רצו לעשות משהו אחר ולא הייתה הסכמה, אז הם...
אבל הריגוש שהם חווים מזה אינו בהכרח ריגוש מיני, ועל בדיוק. כן הם לא פרפילים.
נכון, נכון. הוא לא בהכרח ריגוש מיני, יש פה אג'נדה נוספת, מטרות נוספות, הוא יכול להיות גם מיני, אבל זה לא מה שמגדיר אותם, וזה לא הדבר העיקרי שמושך אותם. זאת אומרת, עברייני מין לעתים יכולים לפעול גם בתחומים אחרים שכן נעשים בהסכמה. פרפיל, כשזה מתנגש עם החוק, מבצע התנהגות מינית שהיא ללא הסכמה ולכן היא פלילית. חשוב לציין שהרבה מאוד פרפיליות הן לא פליליות. הן לא יוצרות פגיעה באף אחד אחר, ואז הן...
כן, כמו משיכה נגיד ללטקס.
בדיוק, בדיוק. שזה חלק מהפטיש, עולם ומלואו, עולם מאוד מאוד עשיר, מאוד מגוון. אז כן, בהחלט יש הרבה מאוד פרפיליות, סטיות מיניות שהן לא פליליות. ועוד נקודה ככה, ברשותך, אני אקח את המקום להתעכב על זה.
ודאי.
אנחנו מדברים על שתי רמות. רמה אחת זה סטייה מינית, ורמה שנייה זה הפרעה של סטייה מינית. זה שינוי שנעשה ב-DSM-5. שהוא ה-DSM האחרון.
עדכון, כאילו, של
ה-DSM. בדיוק, בעדכון, שהוא העדכון האחרון זה 2013, ומה שהם התקנו שם, הם עשו הבדלה, או הבדילו בין סטייה מינית להפרעה של סטייה מינית. אז יש שתי רמות, יש רמה A ורמה B, אז רמה A זה אדם שנמשך לאחד מהדברים שדיברתי עליהם קודם, וזה מגרה אותו, זה מאוד אינטנסיבי, זה מדליק אותו, זה רמה A. שזה אולי הוא יכול לקבל את ההגדרה של פרפיל. רמה B זה שזה יוצר אצלו סטרס, קונפליקט, זה איגו דיסטוניק, זה מפריע לו, זה יוצר קונפליקט פנימי, זה מציק לו,
זה משבש לו את החיים כבר.
בדיוק, זה משבש לו את החיים, ואז אולי הוא יפנה והוא יגיד, דוקטור תעזור לי, קח את זה ממני, אני לא רוצה את המשיכה הזאת.
יש לך איזה השערה סטטיסטית לכמה אנשים הם מוגדרים כפרפילים, או... וכמה אנשים מוגדרים כבעלי הפרעה פרפילית?
שאלה טעונה, בעייתית. קשה מאוד לעמוד את זה. הערכות מדברות על סדר גודל של בין 2-3, לפעמים עד 5% מכלל הציבור, שיש להם איזושהי משיכה או הנאה מינית לדברים שהם הוזכרו קודם, לפרפיליות. אבל אנחנו לא יודעים, רוב המחקר נעשה על אנשים שיש להם פרפיליה, אבל ביצעו עבירות מין. אז רוב המחקרים נעשים על אנשים שביצעו עבירות מין, ופחות על כלל הציבור שיש להם סטייה מינית.
כי הוא מראש לא מגיע לכותרות, הוא לא מגיע לטיפול, הוא לא, אין, לא, אין עליו שום מידע.
נכון, הם לרוב אנשים האלה, כשהם לא מסתבכים עם החוק, וזה בזמנם הפנוי, הפרטי, הם לא פונים לטיפול, כי הם סבבה עם זה, הם בסדר גמור עם המשיכה המינית שלהם, גם אם היא קינקית או שונה או מוזרה, הם בסדר עם זה. ואם הם מוצאים בן זוג, בת זוג, שהם בעניין, אז אין
אז
פה...
אז מה טוב, כן.
אין, בדיוק. אז אין גם סיבה לא לפנות לטיפול, וגם אין סיבה לטפל.
מה יודעים בעולם הרפואה מבחינת הסיבה למשיכה פרפילית, אם זה גנטי או סביבתי, חברתי, תרבותי?
שואלת אותי היום הרבה שאלות ככה מורכבות, שאין עליהן תשובות קלות. אנחנו לא יודעים יותר מדי, יש כמה השערות, יש השערות שהן בתחום הביולוגי, הורמונלי, גנטי, והשערות נוספות מדברות על טראומות, התנסויות מיניות, אם אנחנו הולכים לגישה התנהגותית, אז אולי משהו שנלמד, נרכש, תוך כדי ההיסטוריה המינית של אותו בן אדם, שהוא למד להתרגש מדברים מסוימים, או גישה נוספת שמדברת על טראומות מיניות, ניצול מיני, בעבר של אותו בן אדם, ילד או ילדה, או גבר או אישה שנפגעו מינית, זה יצר איזשהו שבר בהתפתחות המינית הנורמטיבית. יש חוקר ששווה להזכיר אותו, הוא נפטר מאז ג'ון מני. ג'ון מני דיבר על Vandalized Love Map, מפות אהבה פגועות או משובשות. אז זה עוד איזשהו הסבר, אבל התשובה הסופית, אנחנו לא לגמרי יודעים עד הסוף.
ומתי בעצם אנשים פרפילים מגיעים לטיפול?
או כשמסתבכים עם החוק, ואז או שהעורך דין מפנה אותם, או שהסניגוריה מפנה אותם.
למשל במקרה של פדופיליה.
בדיוק, בדיוק. פדופיליה או אקסיבציוניזם, או ויוריזם, שהם מציצים או חושפים את איבר המין, ואז מחייבים אותם לבוא לטיפול, או העורך דין ממליץ להם לבוא לטיפול, כי זה יקל עליהם
בעונש,
בדיוק. או שמשפחות שנחשפות להתנהגות לא תואמת, לא מתאימה, אז בשושו כזה ככה מפנים ומבקשים שהבן אדם יגיע לטיפול. אבל מיוזמה של הבן אדם, לרוב אנשים לא פונים.
לא. אוקיי. ומה, איך עוזרים לאדם שיש לו הפרעה פרפילית?
יש כמה דרכים.
אולי קודם תיתן דוגמה איך זה עלול להשפיע לרעה על החיים, או לשבש לרעה חיים, או זוגיות למשל.
היו מקרים, כמובן בלי תיאור יותר מדי מדויק, אנשים שיש להם משיכה מינית לעצמים מסוימים, או להתנהגות מסוימת, והם לא פתחו את זה עם בת הזוג, הם נמצאים בזוגיות, לא פתחו את זה עם בת הזוג. לפני כן יכול להיות שזה מפריע להם למצוא בת זוג, והם לא שיתפו, לא סיפרו, ומסתירים את זה, כי הם מתביישים הרבה פעמים, בושה, הרגשה לא טובה, והם מתקשים לתפקד מינית עם בת הזוג, ונמנעים ממין, דוחים את המין, מוצאים, כן, תירוצים, למה לא, והם מגיעים כי הם במצוקה, הם לא מצליחים לתפקד מינית, מה שנקרא מין ונילי או מין רגיל או מין נורמטיבי, ואז הם פונים מתוך מצוקה, כי זה פוגע להם בחיים, זה משבש להם את החיים. אני יכול לתת דוגמה, אם את רוצה,
כן,
מישהו שהיה מגיע לעוררות מינית, ריגוש מיני, מנעילת מגפיים של נשים, וזו הדרך הבלעדית שלו להגיע לעוררות מינית, או שבת הזוג שלו הייתה צריכה להיות עם מגפיים, אתה צריכה לדרוך עליו, אתה צריכה לגרום לו לכאב, להשפלה, ובלי זה הוא לא מגרוע מינית, והוא דחה, והוא כן בקשר זוגי, אוהב, ובת הזוג לא הבינה, ורצה להיפרד, ואז הוא פנה לטיפול.
דחה את הגילוי על זה?
דחה את הגילוי.
אז הוא היה עושה את זה בסתר?
הוא היה עושה את זה בסתר, הוא היה עושה את זה עם מלכות,
מלכות
סקס, בתשלום. ואו דרך עוננות שלו עם עצמו, עם פורנוגרפיה, אבל ממנה זה היה סוד. היא לא ידעה על שום דבר, וחלק מהתהליכים לטפל ונסות לעזור, זה א', לראות אם הבן אדם, אם המשיכה המינית הזאת היא בלעדית, האם זה רק זה? וכמו שאמרתי קודם, הבן אדם פונה לטיפול, הוא במצוקה, הוא רוצה עזרה. אם הוא לא רוצה עזרה, אם הוא לא במצוקה, אז הוא לא פונה.
נכון.
וכשהוא פונה והוא במצוקה, הבירור הראשוני יהיה אם יש עוד דברים אחרים שמושכים אותו מינית, מחוץ לפרפיליה, מחוץ לסטייה המינית, האם יש משהו נקרא לזה, משהו שאפשר לעבוד איתו. ואם אין, אז אנחנו בבעיה. זאת אומרת, הוא בבעיה.
כן. כי זה הדבר היחיד שמראים, מדליק אותו במקום המיני.
בדיוק. אז במקרה הזה, מה שאני אנסה לעשות, או מה שאני אציע, זה לשלב אותה.
את בת הזוג.
את בת הזוג, ולאט לאט שהיא תתוודא ותדע על מה מדובר. והיו מצבים כאלה שבת הזוג אמרה, וואו, אז למה לא אמרת את זה קודם? אני בסדר עם זה. ואז יש תיקון שנעשה בזוגיות, ואז אפשר לתפקד. לפעמים זה לא כל כך חלק כמו שאני מתאר את זה כרגע, זה יוצר קונפליקט, זה יוצר...
בטח גם שוק מאוד גדול הרבה בדיוק, פעמים, בייחוד בדיוק. אם יש פה שנים של הסתרה.
נכון, נכון. אז יש לנו, יש הרבה מאוד מצבים של הסתרה, שהגבר מגיע לריגוש מיני, לפרוקן מיני, מלבישת בגדי המין של בת הזוג שלו. עכשיו, היא לא יודעת על זה. והיא תשים לב מדי פעם שככה תחתונים לא במקום, הגרביונים לא במקום, אבל משהו כזה, וברגע שזה מתגלה, זה... לפעמים שבר או ביג דיל בזוגיות, ואז הם פונים. ואז מנסים לעבוד עם זה.
אתה תשב גם לבד עם בת הזוג, נגיד? תיפגש גם איתה בלי הבן זוג?
לעתים כן. לעתים כדי, במיוחד אם צריך לשכנע או לנסות ככה לאסוף את זה, במקום של אולי כן, בואו ננסה לשמור את הזוגיות הזאת, כי לפעמים ברירת המחדל זה אני עוזבת, לא מתאים לי, אני...
וגם לפעמים הפתרון הקל יותר.
נכון.
כי את בכלל לא מתמודדת, את פשוט ישר אומרת, טוב, לא, לא, לא רוצה לשמוע על הדבר הזה, זה סוטה, ביי.
נכון, נכון. עכשיו, רוב האנשים יש להם תסריט מיני, התנהגות מינית, היסטוריה מינית, שזה מה שהם מכירים, ופתאום אנחנו מכניסים מין סיפור מאוד מאוד חדש, לא מוכר, מה עושים עם זה? וזה הלם, כן, הרבה פעמים זה הלם. דרכים נוספות לעזור, אבל הם... אני לא רופא בהכשרתי, אבל לעתים ניתן טיפול תרופתי. טיפול תרופתי ש...
זה פסיכיאטרים נותנים.
בדיוק, בדיוק.
למשל, במקרה של פדופיליה, זה בטח.
נכון, פדופיליה... שהיא truly pedophile, פדופיל אמיתי, שיש לו דחפים, הוא מתקשה מאוד לשלוט בדחפים, והוא היה רוצה להפסיק לפגוע, לנצל, זה יכול להגיע למקומות של טיפול תרופתי, שמפחית את הדחפים המיניים, את האובססיה המינית, את הרצון לפעול על זה, ואז אפשר לעשות טיפול התנהגותי, קוגניטיבי בדרך כלל, טיפול פסיכולוגי, כדי להפחית את ההתנהגות. את העשייה הזאת.
מה באמת לגבי, האם אפשר לבטל נטייה פרפילית? זאת אומרת, אם אדם בא אליך ואומר לך, דוקטור, תעזור לי, אני ממש לא רוצה את המשיכה הזאת שנכפתה עליי, אבל זה מה שמושך אותי, וזה לא נעים לי, אני רוצה קשרים נורמליים, אני רוצה מין ונילי, אני רוצה להכיר בחורה בלי שאני אצטרך לבקש ממנה ללבוש את זה, או לעשות את זה, או שינחח בחדר החפץ הזה.
אז גם כאן מורכב, אם בן אדם מגיע עם סטייה מינית, פרפיליה, ואומר, תקשיב, מאז שהייתי קטן, זה מה שהדליק אותי, זה מה שמשך אותי, זה מה שעושה לי את זה, אני לא רוצה להיות כזה, אני רוצה, תיקח את הדבר הזה ממני.
תעשה לי טיפולי המרה.
בדיוק. אז אין טיפולי המרה, לא בהקשר הזה, ולא בהקשרים אחרים. וזה גם ההזדמנות, אז אי אפשר לעשות, אי אפשר להפסיק, אני הייתי אומר, זה משיכה מינית, פרפיליה, שהיא כרונית, היא קיימת לתמיד, זה לא משהו שהוא בר שינוי, וגם פה אפשר לקחת את זה ולראות איך ב-DSM לאורך השנים עשו שינויים, אני רק ככה ב... לא יודע כמה זמן יש לנו,
אבל... בסדר.
אוקיי, בסדר גמור, אז ב-DSM... בהתחלה, ב-DSM 2, סיווגו את הסטייה המינית, את הפרפיליה, כהפרעת אישיות.
וואו.
אוקיי? כ-personality disorders.
כל הפרפיליות? כל מי שיש לו פרפיליה, יש לו הפרעת אישיות.
בדיוק. וואו. פרוורסיה, אצל פרויד זה היה פרוורסיה, הסטייה המינית, וזה חלק מהאישיות, וסיווגו את זה כהפרעת אישיות. זה אני מדבר ככה על שנות ה-70, אני לא טועה, DSM 2. ב-DSM 3, במהדורה המתקדמת יותר, כללו את הפרפיליה כהפרעה פסיכומינית, שכללה גם הפרעות במגדר. ואז גם שם, באותה חפיפה, הכניסו משיכה מינית הומוסקשואלית, איגודיסטוניק. זאת אומרת, במיוחד דובר על הומוסקשואלים, שיש להם קונפליקט פנימי. בהמשך לשאלה שלך מקודם, יש להם קונפליקט פנימי, הם לא רוצים להיות הומוסקשואלים.
הם רוצים למשך לנשים.
בדיוק. אנחנו יודעים ש... זה מה יש, ואי אפשר לשנות את זה, שזה בסדר. ואני ככה ממשיך עוד קצת, ב-DSM 4, הכניסו את המושג פרפיליה, במקום sexual deviation, הכניסו את המילה פרפיליה, והתחילו להשתמש בה. ב-DSM 4 TR, שאנחנו מתקדמים בזמן, עוד מעט אנחנו מסיימים.
לא, אני מעניין, הכל בסדר.
אז ב-DSM 4, העבירו את המושג טרנסווסטיזם, כן, אמרתי את זה נכון, מהפרעה של זהות מגדרית לפרפיליה בשם טרנסווסטיזם פטישיסטי. אז ב-DSM 4 TR דיברו על בעיה מגדרית בכלל, אוקיי? וב-DSM האחרון, DSM 5, הזכרתי את זה קודם, עשו שינוי משמעותי, מדברים על סטייה מינית או פרפיליה, ועל הפרעה פרפילית. עכשיו, יש אנשים שיש להם פרפיליות, אבל אין להם הפרעה.
כן, כן.
אין פה מצוקה קלינית, אין במה לטפל.
יש הבדלים מגדרים בין גברים פרפילים לנשים פרפיליות?
ביג טיים.
וואו.
זה מאוד ייחודי לגברים, מאוד מאפיין.
יש יותר גברים בעלי נטיות פרפיליות מנשים.
כן, הספרות מדברת על 1-30, זאת אומרת על כל 30 גברים, אולי אישה אחת. אני אשתף שבעבודה הקלינית שלי, אם זה מרפאה ציבורית או מרפאה פרטית, מעולם לא נתקלתי באישה עם פרפיליה.
אוקיי? כמה שנים אתה עובד כבר?
יותר מ-20 שנה, 25 שנים.
עצרת רגע לחשוב.
כן, 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 הייתי צריך לספור, כן. אז לא נתקלתי בתלונה או במצוקה סביב, זה לא אומר שאין קינקיות במין, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על גיוון, אנחנו מדברים על משהו שהוא ייחודי וסטייתי. אם אני אדבר למשל רגע בהמשך לשאלה שלך על פדופיליה, מאוד מאוד נדיר שיש נשים פדופיליות. מאפיין גברים.
יש איזשהו הסבר לזה? מישהו בספרות נתן איזה הסבר?
אני חושב שמבנה, לא מבנה המוח, אלא ההתייחסות למין, התפיסות המיניות, הדחפים המיניים, שונים בין גברים לנשים, וחלק מהתשובה נמצאת גם שם. גם בנושא של acting out, לפעול על הדברים, וגם לממש אותם, וגם אני חושב שהטווחים הם הרבה יותר עשירים וגדולים אצל גברים מאשר אצל נשים.
טווחים באיזה מובן?
טווחים בנושא של לשחק עם המין, לשנות את המין, לשלב דברים חריגים במין, אחרים במין.
אולי בגלל שגם יש יותר גברים שצופים בפורנו, למשל, אני חושב.
אני חושב שאפשר לקשור את הפורנו. הפורנו... הוא לא הופך אותנו, הוא לא יכול להפוך אותנו לפרפילים, אבל הוא יכול לתת לנו עוד נושאים שלא הכרנו.
או תאימה פרפילית.
בדיוק,
כאילו
בדיוק.
לאפשר לנו לנסות, להתנסות, זה לא אומר שאנחנו נהיה
בדיוק.
כאלה.
אז אנחנו יכולים להתנסות ולהידלק ולהגיד, וואו, איך לא ידעתי על זה קודם, ולהתענג אפילו על זה, אבל זה לא הופך אותנו לפרפילים, וזה לא הופך אותנו להפרעה פרפילית.
שזה ההבדל בעצם בין גיוון סקסי במיטה לבין להיות אדם סוטה בגרשיים, מה שנקרא.
נכון, נכון. למרות שיש איזושהי תנועה, אני כן נתקל במצבים של אנשים שהם היו ונילים, וכימו יחסי מין רגילים, בלי לתאר כרגע מה זה ונילים, אני חושב שהמאזינים יודעים, והם גילו או נחשפו להתנהגויות פרפיליות או התנהגויות סוטות כמו BDSM, וראו כי טוב, ונדלקו, והבינו שוואו, זה עוד חלק מהמיניות שלהם.
מה אתה כמטפל עושה במקרה שיושב אצלך מישהו בעל נטייה פדופילית? כי הרי זה משהו שהוא לא חוקי. האם חובת הדיווח עליך? זאת אומרת, אתה חייב לדווח עליו למשטרה?
יש מצבים כאלה, אנשים לפעמים פונים להתייעצות, או לקבל את או הכשר, או... הפוך מהכשר שהם נורמליים או לא נורמליים, ומבטאים משיכה מינית לילדים. יש הבדל תהומי בין פנטזיה לבין מציאות, ויש, אני חושב, הרבה מאוד פנטזיות להרבה מאוד אנשים, וכולל אנשים נורמטיביים שיש להם סוג של משיכה מינית לפעמים, גם לילדים. אם הם יפנו לטיפול, אז יש פה משהו שהוא לא תקין, לא נורמטיבי, לא רגיל, כל זמן שהם לא פועלים על זה, והשאלה גם כמה מצוקה זה יוצר אצלהם, אז תהיה לזה התייחסות. יש מצבים שאנשים הם פדופילים, ויש להם משיכה מינית לילדים, והם פועלים על זה, והם מנצלים מינית ילדים, והם פוגעים מינית ילדים, ופוגעים מינית בילדים. אז כן, כשמישהו פונה, ואני יודע שזה הנושא, אני אעדכן אותו מראש, ממש בתחילת המפגשים, שיש לי חובת דיווח במצבים מסוימים. והמצבים הם, אם הוא משתף בדברים שהוא עשה בעבר, פעל וביצע התנהגות מינית כלפי ילדים, שזה פלילי, אני לא רוצה לדעת תאריכים, אני לא רוצה לדעת מקומות, אני לא רוצה לדעת שמות, כי יש עליי חובת דיווח. או אם הוא משתף אותי, אז שזה יהיה ככה מטושטש, וג, תיאור כללי, ואז יש סודיות רפואית, אני לא מדווח על דבר כזה, או אפילו אסור לי לדווח על דבר כזה, במצבים שהוא מעדכן אותי או משתף, שהוא עומד לפגוע, שהוא עומד לבצע פשע, ואז יש, בדיוק, חלה עליי חובה למנוע פשע, לעצור אותו לפני שהוא קורה, ואז אני צריך לדווח. אני יודע את המטופל גם, שאני צריך לדווח.
לא תתקע לו סכין בגב.
לא.
האם אתה, לסיכום, לסיום, האם אתה רואה שבחיזיונך, בראשך, שבמהדורה הבאה של ה-DSM הולכים להוריד פרפיליות למשל, כמו שזה כל הזמן הרי משתנה וזה דינמי?
אני חושב שכן, ואם אני צריך להמר, כי אני לא יושב בוועדה שחוקרת את זה, אבל אם אני צריך להמר על איזה פרפיליה כנראה תצא החוצה, זה טרנסווסטיזם פטישיסטי.
אותם אנשים שלובשים את הבגדים של בני המין השני.
בדיוק, בדיוק. כי אין פה משהו שהוא פלילי, אין פה משהו שהוא פוגע, וגם במצבים של קונפליקט פנימי עמוק, בהקשרים האלה, זה קצת יותר פתיר, קצת יותר אפשר לנהל את זה, ואני מאמר שזה הדבר הבא שיוצא מה-DSM.
אמם. דוקטור וטלמן, תודה ענקית שהגעת אליי.
היה לי כיף.
ממש תודה.
תודה לך, היה כיף.
זהו להפעם, עד השבוע הבא. תודה רבה שהזנתם לסקס אפיל. את הפודקאסט הפיק ערן רחמני. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, ובכל מקום אחר שבו אתם נוהגים לצרוך את הפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא. ביי אוש.